תוכנית הספורט של ישראל. תוכנית הספורט של ישראל. ועכשיו, אופירה הסייג וגידי ליפקין.
שש וחמש דקות, אלן גידי ליפקין, האורח הראשי של וואן, מה שלומך?
שלום אופירה, את יודעת, רואי, קצת אתמול נבחרת ישראל נתנה לנו נחת, אבל כל השאר שקורה פה במדינה, זה פשוט נורא וקטסטרופה.
לגמרי, אני אמרתם מאקלים, אבל כשחוזרים למדינה מקבלים את הפרופורציות, אז תודה רבה לנבחרת הכדורגל של ישראל שנתנה לנו נחת. אבל עדיין אנחנו במלחמה מאז השיבה באוקטובר ומייחלים ל-101 חטופים שיחזרו הביתה. ערב טוב לכם, ברוכים הבאים לתוכנית הספורט של ישראל בשיתוף וואן. רדיו תל אביב, רדיו חיפה, באתר של הרדיו, באפליקציה של הרדיו. לצדי באולפן כאמור גידי ליפקין, העורך הראשי של וואן, עורכת ומפיקה מיכל ברנוי, והטכנאי שלנו אלעד נבון, ואנחנו רוצים לפתוח עם יושב ראש ההתאחדות לכדורגל. שינו זוארץ, ערב טוב לך, שינו, מה שלומך?
ערב טוב אופירה, ערב טוב גידי, ערב טוב למאזינים, אמן שכל החטופים יחזרו במהרה.
אמן.
החיילים שלנו והמלחמה הזאת כבר תסתיים, ונצא לדרך חדשה שאנחנו כל כך מייחלים לה וכל כך צריכים את זה.
אמן, אמן. שינו, אם אנחנו מדברים קצת על נבחרת הכדורגל של ישראל, איך התחיל בעצם הקמפיין, ואיך אתם נוחתים בארץ בצורה אחרת לגמרי? תסכם לי מהדרך שלך.
אני לא נלחצתי שהפסדנו 4-3 ולא אף מהתקרה שאנחנו מנצחים עכשיו. אני רוצה לראות דרך, אני רוצה שהנבחרת הזאת תהיה מוכנה ליורו 2028, שזה המטרות שלנו. ברור שאנחנו שמחים, ברור שאנחנו צריכים לשמוח, עשינו הישגים יפים מאוד במשחק עם צרפת ונגד בלגיה, נגד הנבחרות מהטובות בעולם. אבל אנחנו חייבים להמשיך את זה, ואנחנו חייבים להמשיך בדרך שלנו, ולעבוד קשה, ולבנות את הנבחרת ליורו 2028, שלשם אנחנו מייחלים להגיע.
שינו, אמרת כל הזמן, אני זוכר, גם אחרי הפסדים, שאתה רואה דרך, שאתה לא מודאג. איזה דרך ראית? מה ראית שונה אצל רן בן שמעון? מה ראית שהוא מביא חדש לנבחרת? ממה היית מרוצה?
אני לא מדבר על דברים ספציפיים, אבל אני יכול להגיד לך שאם אתה מסתכל על חדר הלבשה, חדר הלבשה הוא סופר בריא, אתה רואה את השחקנים שמחים, רוצים לבוא, נהנים, גם שחקנים שיחסים מחליפים נכנסים בכל הכוח, בלי פרצופים, בלי כעס, שחקנים שלא משחקים, שמחים עם הנבחרת בתוצאות שלה. אני רואה מחויבות שיא על המגרש, שזה דבר שהוא מדהים בעיניי.
וזה דברים שלא ראית בנבחרת הקודמת?
ראיתי
זה גם אין אגו, שינו, שזה פרמטר מאוד חשוב.
ראיתי זה, אני לא אמרתי שלא היה מחויבות בנבחרת הקודמת.
אגו, אין אגו, שינו.
אני רואה מחויבות C שראיתי אותה, באמת, ראיתי שחקנים שרצו מספרים שהם דמיוניים בקנה מידה ישראלי, וראיתי שחקנים שנתנו במשך שני משחקים מאוד מאוד קשים באינטנסיביות מאוד מאוד גבוהה נגד הנבחרות הטובות בעולם, לרוב ולשחק ברמה הזאת, זה מאוד קשה. ובאמת, שפו לשחקנים, שפו לצוות, הם עשו פה עבודה מדהימה, אבל עוד פעם אני אומר, אנחנו צריכים להמשיך, אנחנו צריכים לדעת שבתחילת הדרך, זה העבודה שלנו, לשמר את זה, ולוודא שאנחנו שומעים אותם כל הזמן, כל הזמן בקצב גבוה, וכל הזמן מגיעים נכון לנבחרת, בצורה הטובה מבחינת הראש, מבחינת המוכנות שלהם, כי אתה יודע, בסוף עכשיו אנחנו לא נראה אותם עד לפחות מרץ, זה המון זמן, והעבודה של המאמנים ושל הצוות, לתת מעטפת הנכונה, להיות איתם בקשר, לעבוד מולם כל הזמן, להבין מול הקבוצות את המצב שלהם, לטפל בכל מה שיש מסביב, להערכתי זה העבודה שהם צריכים לעשות עכשיו, כדי שהם יגיעו למרץ מוכנים.
נכון שאתה אמרת בתחילת הדברים שלך שלא יצאת מגדרך ולא התאכזבת יותר מדי ולא עשית סרט ועניין מההפסדים הראשונים, אבל בכל זאת, שינו, לא נבהלת שככה נפתח הקמפיין? שנכון שסיימת אותו עם 4 נקודות שבאמת היה קשה להאמין שאולי נוציא שם נקודה אחת?
לא, אני אומר בכנות, ממש לא, כי אני ידעתי וגם
לא לקחת את רן לשמעון ואמרת, מה נסגר, משהו, שינו, לא יכול להיות, מה?
לא, גם שמינינו את רן, אני שוחחתי איתו ואמרתי, רן, תראה, אנחנו הולכים לליגת האומות שהולך להיות לנו שם, אנחנו בדרג A, הוגרלנו בנבחרות שאני שמחתי על ההגרלה, כי רציתי שהכדורגל הישראלי יהנה מהנבחרות האלה שהגיעו לארץ.
ובסוף הכל בחוץ.
לדאבוני כל המשחקים בחוץ, ואף אחד לא הצליח ליהנות מזה, ולא הפקנו שום אירוע שרצינו להפיק בסדיונים שלנו, כדי שהנבחרות האלה גם אנחנו נהנה מהן וגם הם יהנו מישראל. אבל זה מה יש, ולכן שוחחתי עם רן, אמרתי, תראה, הולך להיות לנו תקופה לא פשוטה, אנחנו כולנו נשום, נירגע ונדע שאנחנו נעבור אותה והכל יהיה בסדר, ואנחנו נצטרך אחר כך להמשיך ולכוון למטרה שאנחנו רוצים אותה, שזה יורו 2028.
שינו, אתה כל הזמן מדבר על יורו 28, יש כבר בדרך מוקדמות מונדיאל. אתה מוותר על המונדיאל הבא, אולי נקבל איזו הגרלה טובה, אולי הנבחרת תפתיע, למה ישר כל הזמן לדבר על
יורו? אבל זה יפה אבל שהוא מטפס על עלונות גבוהים, למה לא?
לא, כי יש אופירה קודם, אני רוצה להגיע למונדיאל לפני כן.
אני לא מקבל את מה שאתה אומר לחלוטין.
למה?
גם לא ויתרנו על אף משחק בליגת האומות. שיחקנו עובדה שהבאנו נקודות, וגם למשחקים שמחשב היו לפרוטוקול, המשחק האחרון היה סופר חשוב לנו. כי אם חלילה היינו מפסידים, והיום מנצחת בולגריה,
יורדים דרג.
אבל אנחנו גם נופלים לדרג 4. עכשיו, אני גם לא דיברתי איתם על זה, אבל אמר, אני ידעתי שאני ראיתי את הנחישות שלהם, וראיתי את הדרך שהם עושים, וראיתי את העבודה שהם משקיעים, ואת האינטנסיביות שהשחקנים עובדים, ואיך השחקנים מחוברים מטרה, אמרתי, עזוב את זה, תן להם, הכל יהיה בסדר. ובאמת, הכל היה בסדר. אני גם אמרתי לפני המשחק, דרך אגב, לפני בלגיה, תוכלו לשאול את האנליסטים ששוחחתי איתם באימון הראשון, אמרתי להם, אנחנו ננצח את בלגיה. אחרי מה שראיתי בצרפת, אנחנו גם ננצח את בלגיה. ולשמחתי גם ניצחנו.
מה זאת אומרת, מאיפה הביטחון הגיע שינו? מה גרם לך להיות עם כזה? לא, אבל מאיפה הביטחון?
כי ראיתי, מה שראיתי בצרפת...
מה ראית? תגיד לנו.
ראיתי נבחרת שעולה ולא עושה חשבון, ורצה ונלחמת, ונותנת את כל מה שיש לה על המגרש, ועושה את הכל כדי להשיג תוצאה טובה, וגם לא רוצה, כבר להיות שק חבטות ולקבל כל הזמן הפסדים, אלא להשיג תוצאות אחרות, והצליחה לעשות את זה. וראיתי את ההכנה שלהם, וראיתי את העבודה שהם עשו, וראיתי את האספות, וראיתי את השיחות, ושמעתי מהמאמנים ומהשחקנים, הייתי מאוד רגוע. אבל לגבי המונדיאל, אני רוצה להגיד, אנחנו לא מוותרים על שום דבר. אנחנו כמובן, הלוואי ונצליח עוד דרך המונדיאל, ונעשה את הכל לעשות את זה. אבל עדיין, אני עם רגליים על הקרקע, כשאני יודע ש-16 נבחרות עולות מאירופה, ואנחנו לא בטופ 16 של אירופה, אין מה לעשות, אנחנו נעשה את המקסימום, והלוואי שנצליח להגיע למונדיאל, אבל הדרך שלי והכוונה היא ליורו 2028, לשם אני בונה, לשם אני מכוון, לשם גם הבאתי את המאמן, ואמרתי לו שאני רוצה שהוא יהיה 4 שנים, כדי לבנות את הכל ליורו 2028.
איך אנחנו בעצם ממנפים את 4 הנקודות, והיכולת שאנחנו מדברים עליה בשני המשחקים האחרונים, כמו שאמרת, נלחמת חד משמעי? איך ממנפים את זה, שינו?
תראה, יופי, יש לנו בעיה קשה. כל עוד אנחנו לא משחקים בבית, יש לנו בעיה קשה למנף. חסר לנו הקהל. אתמול שלט, היו כ-600-700 ישראלים שהגיעו למשחק. כולם היו כך צמאים לנבחרת שלנו. הנבחרת הייתה כך צמאה לקהל, להרגיש אותו, לשמוע אותו, לשמוח איתו. אין, זה חסר לנו, אין לנו. תחשבי שאנחנו מגיעים עכשיו, ומשחקים מול בלגיה ב-30,000 איש. את יודעת איזה עוצמות ואיזה כוח זה נותן לשחקנים? כמה זה מרים אותם עוד יותר למעלה? אבל אין לנו את זה לצערי. למנף את זה למקומות שאנחנו רוצים.
באותו עניין, נגיד המלחמה תסתיים נגיד עוד חודש עם לבנון, הפסקת אש. אולי אני יותר מדי אופטימי, כן? תגידו.
אמן.
שינו, אז כמה זמן ייקח לך מול וויפה להחזיר את המשחקים לארץ, לשכנע אותם שהכל בסדר פה?
תראה, אני אגדיר את זה בצורה ציורית קצת. יש לי כדור אחד בקנה. ברגע שאני אראה אותו, והמשחקים יחזרו לפה. ויהיה פה טעות ויהיה זעקה בתוך כדי משחק, או נבחרת שחס וחלילה תיקלה לסיטואציה של טילים תוך כדי משחק, המשחקים לא יחזרו לפה לתקופה מאוד מאוד ארוכה. ולכן אסור לי לקחת סיכון. אני צריך לפעול בצורה הכי שקולה שיש בהחזרת המשחקים לארץ. שאני אדע בוודאות שהמלחמה פה הסתיימה, צפון, דרום, אז אנחנו נפנה לוופה ונבצע את הפעולה לחזרת המשחקים לארץ.
שינו, זה שהמשחקים...
אני מסכימה איתו, גידי.
אני גם מסכים איתו.
חס וחלילה, יחזירו משחק אחד לפה, התחילו פה טילים, אף אחד לבוא לפה שנים רבות.
לא, הוא צודק.
צודק.
הוא צודק, זה הסתכלות עתידית, ועם מחשבה, ועם
ניתוח
נכון של כל הסיטואציה, אני חושב ששינו עושה. אבל שינו, כל המשחקים הרי שלא בארץ, וכל המשחקים בחול, גורמים לכם הפסד של עשרות מיליוני שקלים. גרמו לכם, לפי חישוב שלי, הפסד של, עם כל הנבחרות, שאר הנבחרות שיש לכם, כ-30 מיליון שקלים. וואו. איך אתה מתגבר על הגירעון הזה? כמה המדינה עוזרת, לא עוזרת? מה אתה הולך לעשות? כי לאורך זמן אתה לא יכול לממן לבד את ההפסדים האלו.
צורחתי בשבוע שעבר עם שר הספורט, הוא הבטיח לי שמתכוון להוציא כל קורא לגבי רוח משחקים ועל כל מה שהיה בעבר. אני מאוד מקווה שזה ייתן לנו מענה כלשהו. יחד עם זאת, אני מתכוון לפנות אליו שוב, אם צריך גם לפני לאוצר, כדי לתת מענה לכל האירוח הבא של הנבחרות בחול, כי אנחנו לא נהיה מסוגלים להמשיך ולממן את זה מכספי ההתאחדות. יחד עם זאת, קבלנו גם לוופא, כדי לקבל מהם סיוע, אני מחכה לתשובה מהם. אני מקווה שהכיוון מגופה יהיה חיובי.
אם בישראל לא יעזרו כספית, מה זה אומר? אם הממשלה לא תבין...
מה זאת אומרת? שינו, אתה מצפה שהם יעזרו?
אני מקווה מאוד, כי אני... תראי, בסוף אנחנו לא רוצים להשרות את עצמנו. אם אנחנו לא נקבל סיוע כלכלי, אלא אנחנו לא נוכל להוציא נבחרות לחול. ואנחנו לא רוצים משאיות כאלה, אנחנו רוצים להמשיך שנבחרות ישחקו בחול.
כן, אבל לא נראה ששר האוצר ממהר לתת לשר הספורט תקציבים, שינו.
אני התעקשתי עד עכשיו שהנבחרות יקיימו את כל משימותיהם, וכולם יקיימו, נערים, נערות, נשים, גברים, כולם יקיימו את המשימות שלהם בחול. ואני מצפה שהמדינה...
אתה איתנו, שינו?
ואחר
רגע נצא לפרסומת זהב ונחדש את קו השידור עם שינו, פרסומת זהב.
פרסומת זהב.
משתגעים מאינטרנט מג'עג'ע? לדור שלא יכול בלי, מגיע פאטר דיירקט פייבר, סיב שמחובר ישירות לשרתים של ענקיות האינטרנט בעולם. מצטרפים עכשיו ונהנים מחודשיים ראשונים חינם. חייקו כוכבית 2300, כפוף לנדאים המלאים.
שינו זוארץ, יושב ראש ההתאחדות לכדורגל, אתה איתנו?
כן, סליחה,
הניתוק,
לא
דבר. זה היה בדיוק על הכסף, אולי זה מיקי זוהר היה בממתינה.
לא, סמוטריץ'.
כן, אמרת, אם לא נקבל סיוע כלכלי, לא נוציא את הנבחרות לחול, אז יכול
להיות. אז אמרתי, אנחנו לא רוצים להכניס גול עצמי בשפה של הכדורגל ולהשרות את עצמנו. אני עמלתי קשה שכל הנבחרות שלנו ישחקו בחול. נשים, ילדים, נערות, נערים, גברים, כולם משחקים בכל המשימות שלהם. אנחנו לא רוצים למנוע את זה, ואנחנו נמשיך ונילחם. ונדאג לעשות את זה, גם
במשרדי
הממשלה שלנו.
בוא נדבר על ההגרלה בחודש הבא. הניצחון בעצם אתמול שם אותנו בדרג השלישי ולא בדרג הרביעי. ספר לנו על המשמעויות בעצם.
משמעות היא שאנחנו בדרג השלישי ולא בדרג הרביעי.
מה זה אומר בתחילת המקימת הנבחרות?
שאם היינו בדרג הרביעי, אז היו נבחרות שהן בדרג שלוש משחקים מולנו, והיה לנו עוד יותר קשה. כי אנחנו בדרג שלוש, אנחנו משחקים לבחור בדרג ארבע. אז יותר טוב לנו, כי אנחנו יותר טובים מלפחות בדרג ארבע, מטבע הדברים.
כמו מי למשל, מי אנחנו עתידים לקבל? מה האופציות?
איטליה נמצאת בדרג שתיים, גרמניה דרג אחד, פורטוגל דרג אחד, הולנד דרג אחד, אני חושב, אני לא מוכב על פה, אמורות להיות נבחרות לא פסטות, בואי.
כן, כן. תגיד שינו, שמת לב... שמת לב שבזמן האחרון חל סוג של שינוי בגישה של שחקני נבחרת ישראל, כי שמה הם מקבלים את הפלטפורמה הטובה ביותר כדי להתקדם. לומר, כך למשל את דניאל פרץ, את ג'אבר, את מנור, את אוסקר, זה משהו שלא היה עד היום.
קודם כל, חד משמעית, אני חושב שגם המשחקים האלה בליגת A של ליגת האומות, הם הביאו אותם לשחק ברמות הגבוהות ביותר ו...
כמו,
אני יכול להגיד לך שישבתי במשחק עם בצרפת, אז באו אליי כולם, שאלו אותי לגבי השוער, איפה הוא משחק? הם לא יודעו איפה הוא משחק, אמרתי להם, זה השוער של ביירן מינכן. שוער של מינכן, אז הם לא האמינו.
הם היו בהלם.
כן, בדיוק, והוא נתן הצגה באמת.
מטורפת, מטורפת. אבל בוא נאמר עכשיו, בוא נראה מי לא ירצה לבוא לנבחרת ישראל, כי ידענו, אתה יודע, לא פעם ולא פעמיים על פציעות מדומות ועל קבוצות בחירות שבעצם שומרות על השחקנים שלהם, שיש להם פציעה הכי קטנה, אז הם מספרים סיפורים שעדיף שלא יבוא לנבחרת. היום שחקן יודע שאם הוא רוצה להתקדם, הוא צריך להיות רק בנבחרת ישראל.
יש לנו היום שיח מאוד טוב עם המועדונים לגבי, okay. לגבי הבא של השחקן הנבחרות. אני לא שמעתי מאף מועדון שהוא לא רוצה ששחקן שלו יגיע. אכן, באמת שיש פציעות ואנחנו מדברים איתם. אנחנו לא רוצים חלילה לא לסכן ולא להחמיר פציעה של שחקן, וגם לא, גם שחקן שהוא לא 100% בריא, אנחנו בטח לא רוצים שהוא יהיה בנבחרת כדי לא לפגוע בו. אבל אני לא שמעתי על אף שחקן, באמת, לא בכינוס האחרון ולא בכינוס הזה, שלא רצה לבוא לנבחרת, שהיה איזשהו עניין איתו. זאת אומרת, לפעמים שיח בין מאמנים לשחקנים, שמחליטים כך או מחליטים אחרת, זה בסדר. אבל את יודעת, סתם לפעמים מנפחים דברים הרבה מעל הפרופורציות שלהם.
משפט על כובש שער הניצחון ירדן שועה?
אני שמח מאוד בשבילו, ושמח שהוא איתה לקודת הניסי, שמח בשביל הנבחרת, וכמובן שכל המדינה גרם לכולנו, הם כולם גרמו לכולנו, ערב גדול אתמול, ערב של תענוג, ערב של שמחה.
אבל רגע, אבל אפשר, אתה יודע, גילוי נאות קטן, שהוא יוצא עם הבת שלך, קפצת יותר מתמיד בגול?
לא.
מה לא, שינו, מה, ראיתי את הבנות ביציע, נקראתי. אני מכירה אותך, לכן אני שואלת אותך, כי בטח שמעת כל מיני פרשנים שקצת מלכלכים על זה שהוא זומן בגלל שהוא חתנך.
כל אחד שיגיד מה שהוא רוצה, אני לא יכול לדאוג לזימון של אף שחקן, גם אם אני רוצה, ומי שלא ראה הוא לא יהיה בנבחרת, ומי שבשביל להיות בנבחרת צריך לעבוד קשה, ולמלא אחר הכללים של ההתאחדות לכדורגל. כל עוד הם עושים...
לא, אבל אתמול הוא גם סתם טפה לכל מי שמחלך, לא?
זה כבר שלהם. שכנע.
אופירה, מה שירדן עושה בליגה, הוא לא צריך להיות בנבחרת ישראל עם היכולת שלו?
אני בטוחה שהוא צריך להיות בנבחרת ישראל, אבל אתה יודע, שמעתי כל מיני לכלוכים, אמרתי, אני חייבת לשאול את שינו, אם זה משהו שהפריע לשינו, אבל אתה יודע, שינו כמו שינו זה לא מזיז.
אז כמו שאמרת, הוא ענה אתמול במגרש כמו גדול.
אתמול הוא סתם את הפה לכל המלאכים.
נכנס כמחליף.
אופירה, איך אני אומר תמיד, התשובה הכי טובה,
על המגרש.
תגיד, שינו, במשחק מול צרפת, ישבת ליד מקרון, אתה גם דיברת איתו, מה, הוא מסר איזה דש לביבי, משהו דרכך?
הבטיח לך אולי שיעזור להחזיר את החטופים?
לא דיברנו על הדברים האלה.
אז על מה דיברת איתו?
על מזג האוויר?
על הבגטים?
קצת על המשחק, על השחקנים, על האירוח שלהם.
הוא מתמצא?
כן. הוא מתמצא, והוא בא, וזה עניין אותו, והיו שם...
שינו, אם אני הייתי יושבת ליד מקרון, הייתי גם מוציאה תעודת זהות צרפתית. בחיית שינו, היית חייב להוציא ממנו איזה משהו כותרת.
טוב לי עם התעודת זהות הישראלית שלי. שלושה נשיאי צרפת היו שם, אני חושב שזו אמרה גדולה מצד הצרפתים. וגם לקיום המשחק כמו שהוא, גם לקיומו עם קהל.
לא דיברו איתך לא על המלחמה, לא על הבעיות, לא כלום.
לא. שלושה נשיאים שהגיעו, לחיצות ידיים, שלום, כל אחד מהו, מי הוא?
שינו זוארץ, כן.
אופירה, את ראית מי שם
בא לידו? ישראל קטורזה.
לא, מי בא לידו?
מי?
את פספסת את כל הפואנטה, אופירה.
ישראל קטורזה וסורלה?
לא, אני מתפלא עלייך.
נו, דבר.
מני ויצמן שם.
לא, מני. הוא כל כך משתנה עם כל הניסויים. פעם הוא מתחתן פה, פעם הוא מתחתן שם, שאני כבר לא מזהה אותו. שינו זוארץ, יושב ראש ההתאחדות לכדורגל, מברוק על 4 נקודות, זה באמת נתן לנו קצת נחת, ותודה רבה על השיחה.
תודה לכם, ערב טוב.
תודה.
ערב טוב, גידי, חטף את השריפות. זה שהוא ישב שם, אולי ישב שם בטעות, בחיית גידי.
לא, הוא קיבל...
מגיע לו מברוק, נולדו לו עוד כמה ילדים, לא? או שאני טועה?
אי אפשר כבר לדעת מה קורה אצלו. את יודעת איזה אישה, איזה זה, כמו שאתה אמר. אני אשלח לך תכף תמונה, את נופלת.
תשלח לי.
תוכנית הספורט של ישראל.
6:30, אהלן אבי נימני.
היי, ערב טוב.
תשמע, בוא נקרא לילד בשמו. אף אחד לא האמין שהנבחרת בקמפיין הזה תוציא 4 נקודות, ואתה...
אני חשבתי על 2 נקודות, מקסימום.
מפרגן?
חשבתי על 2 תוצאות תיקו, ואני כן חושב שצריך לפרגן, בוודאי. גם התוצאת תיקו בצרפת היא תוצאת תיקו טובה, הנבחרת נלחמה, נתנה מעצמה, היא אומנם לא הצליחה לבוא לידי ביטוי מבחינה התקפית, כמעט ולא הגענו לרחבת ה-16 של הצרפתים, אבל בסופו של דבר לא ספגנו, גם היה את דניאל פרץ בשער במשחק גדול, גם שלישיית הבלמים היו מצוינים, גם שחקני הקישור היו עשו עבודה טובה, וזה נראה טוב, וגם במשחק השני מול הבלגים, ואת יודעת, אני רואה הרבה מאוד אנשים שרושמים, הבלגים שיחקו בלי אף שחקן הרכב, אז זה לא משנה, אני חושב שהנבחרת נראתה טוב, הייתה, עוד פעם, היא מצליחה לתת מעצמה מבחינה גנתית משהו שאולי לא ראינו ב4 המשחקים הראשונים. אנחנו רואים באמת את מרכז ההגנה איכותי, שונגול בגרז שלמה, נחמיאס, דניאל פרץ נותן איזשהו ממד של ביטחון, של שקט, רוגע, וזה לא בושה לשחק הגנתי, את יודעת, כולם כל הזמן מעבירים ביקורות, אני אפחד לשחק את הגנת, לא מספיק התקפי, אני חושב שבשביל לעלות בטורנירים גדולים, צריך לשחק על תוצאות הרבה פעמים, חייבים לשחק על תוצאות, ואם באמת נשמור על מרכז הגנה איכותי, כמו שראינו בשני משחקים האחרונים, ואם זה דניאל פרץ או עמרי גלאזר בשער, שמי שמהם יהיה בכושר טוב יותר באותו רגע נתון, אם דסה ייכנס לכושר טוב בצד ימין, רוי רביב הוא בצד שמאל, אז זה יעשה לנו חמישייה טובה, חמישייה איכותית, מאוזנת עם שני מגינים שיש להם ממד התקפי, ועוד מרכז מגרש אגרסיבי ופיזי כמו שראינו במשחקים האחרונים. אני מה שיותר מטריד אותי זה דווקא החלק הקדמי, כי את יודעת, כל הזמן היינו מתעסקים בחוליה האחורית, בעמדה של השוער. אני חושב שפה אנחנו עשינו איזושהי קפיצת מדרגה. אני חושב שאנחנו חייבים להשתדרג בחלק הקדמי, כי בחלק הקדמי אנחנו רואים שזה עדיין לא זה. וגם כשעדין
דניאל... לגמרי, אבל אבי, הזכרת את דניאל פרץ. מה אתה ממליץ לו גם כשחקן עבר וגם כסוכן לעשות בינואר? הרי הוא לא ראה דשא בביירן, ואין סיכוי כנראה שהוא יישאר שם בקצב הזה.
מה שקרה לדניאל פרץ זה סיטואציה שאי אפשר היה להגיד לה לא לביירן מינכן, למרות שזה להגיע להיות שוער שלישי, זה קשה להגיד לדבר כזה לא, ולהסתכל עכשיו אחורה ולהגיד הוא עשה טעות, אי אפשר להחזור את הגלגל אחורה. אני חושב שאם נקודת הזמן הזאת צריך לראות איך עושים את הדברים נכון קדימה, כי אם דניאל ימשיך להיות שוער שלישי ולא לשחק, זה ממש זה יהיה עוול מבחינתו, כי אני חושב שאם הוא ישחק...
אז מה ההמלצה שלך? כרגע הוא לא משחק. מה הוא יעשה עוד חודש וחצי?
חייב ללכת.
חייב. כלומר, לעזוב את ביירן, אתה אומר.
לא ילך בהשאלה, הוא לא עוזב את ביירן. הוא ילך להשאלה, אבל לקבוצה שהוא ישחק בה כל משחק 90 דקות, וכשאתה משחק, אז אתה משתדרג, אתה משתפר, אתה נכנס לכושר משחק, לאינטנסיביות, לחדות, ואין לי ספק שככל שהוא ישחק, הוא יהיה הרבה יותר טוב.
כן.
אבי, אתה רואה את הנבחרת, יש לנו עכשיו את קמפיין מוקדמות המונדיאל במרץ, אחר כך יש את המטרה יורו, איך אתה רואה את הנבחרת לוקחת וממנפת את עצמה קדימה, או עושה הישגים? לא הכל רק, אתה יודע, ניתן מחמאות נקודתיות על משחק כזה ואחר, נעשה הפתעה מול צרפת, ואחרי זה נעשה הישג מול בלגיה, אבל בסופו של דבר, בשורה התחתונה, אנחנו לא עולים לאיזה קמפיין או משהו, אתה יודע, זה משהו נקודתי, ונותנים לנבחרת מחמאות. איך אנחנו פעם אחת נגיע סוף סוף עוד פעם לאיזה טורניר גדול?
אני לא יודע מה יהיה בעוד כמה חודשים בתחילת קמפיין המונדיאל, אבל בסוף יש מבחן תוצאה. אם נשיג את מבחן התוצאה הזאת, תהיה הצלחה גדולה והישג גדול לכדורגל הישראלי. אם לא נשיג, אז יהיה אותו דבר כמו שהיה עם כל המאמנים האחרים, וגם עם השחקנים שהיו בדורות הקודמים, שעשו את המקסימום, אבל לא ממש הצליחו.
אז אתה רואה שאפשר לעשות שינוי עכשיו?
אני לא יודע עכשיו, אני יודע, אנחנו מתרכזים עכשיו בשני המשחקים שהיו בשבוע האחרון, אנחנו לא מתרכזים בארבעה משחקים שהיו לפני. אנחנו מתרכזים, זה כוח האנרציה, אנחנו מתרכזים בשני המשחקים שהיו עכשיו האחרונים, והם היו משחקים טובים, ואי אפשר להתעלם מהם, ואי אפשר לא לפרגן גם. חייבים לפרגן, חייבים לתמוך, חייבים לעודד, חייבים לחבק, אבל אני לא יודע באיזה פוזיציה ובאיזה... סטטוס אנחנו נגיע למשחקים של מוקדמות המונדיאל, ובוא נראה גם באיזה בית ישראל תוגרל, הרי בחודש הבא יש להגרלת מוקדמות
נכון,
המונדיאל.
נכון, ב-13 בדצמבר.
ואנחנו גם מדורגים בדרג השלישי, שזה פלוס אדיר מבחינת נבחרת ישראל, פלוס אדיר, חבר'ה, יש לזה משמעות אדירה.
והשאלה גם מאיזה בית אנחנו נוגרל, עם 4 או 5 נבחרות, שזה גם קריטי מאוד וזה משנה מבחינתנו.
למה? אני דווקא... זה דווקא פחות מטריד אותי. אני אגיד להם למה, כי הדרג האחרון זה לא משנה. אם תהיה עם 4 ותהיה עם 5 קבוצות, זה אותו דבר, כי הדרג האחרון הוא דרג ברמה מאוד מאוד נמוכה. זה סך הכל ייתן לך, אבל לשחק עוד 2 משחקים.
אוקיי, אבי נימני, תודה רבה.
תודה לכם,
ערב טוב. ראובן עטר, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
4 נקודות, מי היה מאמין? רובן, אתה זוכר שאמרתי לך תיקו בצרפת או לא אמרתי?
אמרת תיקו
בצרפת. מה, יכולת לסמס משהו, גידי, יצר, איך שהייתה שריקת סיום, כתב לי הצעת גדולה, אמרתי, איך רובן עטר לא כותב לי?
רובן, אמרתי, על התוכנית למחרת בטוח, אתה גידי.
אתה אומר, תרימי לעצמך.
רובן, אתה אומר, צרחות. אומרים שבהתאחדות לכדורגל אמרו עכשיו שאתה תצמד לכל המשחקים איתם, אחרי שהבאת את הברקה.
כן, יצא ככה שבאמת הייתה נסיעה ממש מוצלחת, גם כמובן התוצאות ואיך שהנבחרת שיחקה. מאוד אהבתי, במיוחד את המשחק נגד בלגיה.
איך אתה מסכם את הארבע נקודות האחרונות שהם בעצם סיימו קמפיין עם כזה חיוך?
נגד צרפת, משחק הירואי של ההגנה, ואפשר שלא, את יודעת, משחק מדהים של יכולת של שחקן של דניאל פרץ, מה שלא ראיתי אף פעם בנבחרת ישראל. זה היה נגד צרפת, ובמשחק נגד בלגיה, רבע שעה התגוננות, ולאחר מכן ראיתי את אהבתי גם את החילופים ההתקפים, אהבתי לראות הרבה שחקני כדורגל עם יכולת אישית נמצאים על המגרש, והשאר היה באוויר.
רובן, אתה ליווית מקרוב את הנבחרת, מה התרשמת? מה לקדת העיניים שלך במיוחד?
מאוד אהבתי את החיבור. זה כמעט, אתה יודע, הוותיקים שם זה דקה ושון גולדברג, כל השאר הם חבר'ה צעירים.
כן.
והדור חדש, אהבתי לראות את הביחד, את החיבור, את האנרגיות הטובות שיש, רואים את השליטה. גם אני הרגשתי, אתה יודע, אני לא בא ואומר את זה אחרי המשחקים, אבל הרגשתי את השליטה של רן בסגל.
דבר איתי רגע באמת על רן, מה גרם לו להיות עם כזאת אנרגיה טובה, למרות שהוא ידע שזה בית קשה, הוא חווה הפסדים קשים בהתחלה, מביכים, ותשמע, הוא צריך לתרומם, תיכנס לי רגע כמאמן לראש של מאמן.
רואים שהוא אימן נבחרת לפני כן. מרגישים את זה. יש לו את הניסיון, הוא ידע למה הוא נכנס, כי רואים שהוא בא, והוא ממש, מהרגע הראשון, מרגישים את זה. מרגישים בכל רגע, בכל, אתה יודע, איך שהוא נוהג מול כל שחקן, ואיך לכולם יחד, וגם באספות שהיינו, מאוד אהבתי לראות, וגם ניהול המשחק שלו.
מה זאת אומרת, נכנסתם לאספות לפני המשחק?
לא לפני המשחק, אבל את יודעת מה, גם את האספות הוא יוצא החוצה, הם מוציאים ההתאחדות, אז רואים גם את האספות. אפילו ראיתי את האספה שהיא מצולמת, של המחצית.
כן.
ואהבתי לראות גם את המחצית נגד צרפת. זאת אומרת, חיברתי דברים, את יודעת, את מה שראיתי, לאספות שהוא עשה, גם במחצית בצרפת, וגם במחצית עכשיו נגד בלגיה, וזה התחבר לי כדבר מאוד טוב, כל החבילה עצמה עושה עבודה מסוינת.
רובן, לרן יש ציניות. אתה נתקלת בה, או שהוא הבין שלא כולם תמיד מבינים את ההומור הזה שלו, והוא קצת הפחית עם הנבחרת? מה הרגשת?
אני חושב שגם אתה, כי אתם חדים, שני חפירדים, רואים רן שונה, נכון? גם ברעיונות שלו. רואים שהוא שונה, שהוא פחות ציני, ויותר כאילו רואים שהוא מדבר לא כמאמן קבוצה אלא כמאמן.
אני מסכימה איתך, הוא עבר איזה שינוי בזה שהוא קיבל את הטייטל מאמן נבחרת ישראל, התבגר.
הוא גם קצת שינה את עצמו תוך כדי תנועה אופירה.
כן, אני מרגישה שרן משימון השתנה, נכון.
וגם היום הוא במבחן איך להתמודד עם ההצלחה, שזה גם כן דבר מאוד חשוב, כי עכשיו הוא הולך לשלושה חודשים בלי משחקים, ופה הוא, אתה יודע, לא רק ליהנות מהיכול, לא איזושהי, עלינו לאיזשהו עליפות, אבל ההישג הזה של ארבע נקודות, דרך לדעת למנף אותו, לא רק, לא דרך התקשורת, אלא דרך העבודה, כמו שהוא עשה עד עכשיו.
משפט על דניאל פרץ, מה היית ממליץ לו לעשות בינואר?
אני אופתע אם הוא לא יהיה שוער ראשון בביירן. או באחת מהקבוצות הטובות. אני לא ראיתי עוד שוער ברמה הזאת. מודה.
יאללה, רשמנו. רובן, תודה רבה.
תודה רבה לכם.
תוכנית הספורט של ישראל.
6:47, מיכל נכנסת לאולפן, זה אומר שאנחנו בפינת הווינר.
אם לא תשלח,
איך תיקח?
ערב טוב לך, מסבר נוי.
ערב טוב, אהבתי את הפתיחה, אופירה.
חובה.
אופירה, אחרי הפגיעה שלך עם הנבחרת, אני חושב שאת צריכה היום להיות כוכבת הפינה.
נכון, נכון.
יאללה, לכו, נסו אותי שוב, נסו אותי שוב, למרות שאתם יודעים, פורים זה רק פעם בשנה, אבל יאללה, קדימה.
למה? מתחילים עם הנבחרת האהובה עלייך, פורטוגל. אז קרואטיה...
אחת.
רגע, קרואטיה מארחת את פורטוגל, שנייה.
אני הולכת עם פורטוגל, מה אתה משנה?
אבל רונלדו לא יהיה במשחק.
אבל אני, א', מחזיקה דרכון פורטוגלי, ב', בדודה של רונלדו, ולנצח רונלדו לא בוגדת מתוקה.
מה היחסים שיש?
היחסים, קרואטיה עם יחס של 2.40, תיקו 3.10, ניצחון לפורטוגל 2.30. הולכים עם אופירה.
רק שנייה, רק שנייה. כשרותם והילה מאזינים לרדיו, ואני יודעת שהם מחורים לתוכנית שלי, והם אומרים לי פורטוגל, אני אומרת פורטוגל בשביל הילה ורותם. נגמר הסיפור. קדימה.
גידי, מה הניחוש שלך גם? אני, היא שכנעה אותי, זהו, פורטוגל היום.
אני לא מתווכחת עם התאומה שלי, הילה בליק.
דווקא בגלל שרונלדו לא משחק,
חשבתי שאתה יוצא נגד הילה.
פורטוגל.
נו.
אז אתה הולך איתי, אבל נגד רונלדו.
וואו, גידי.
אין בעיה, סגור.
אוקיי.
אני הולכת עם רונלדו בשביל הילה אחותי, הילה בליק, זו אחותי התאומה.
בישו במים.
לא, זה לא עניין של בישו במים, אנחנו יודעות בוודאות שבבית החולים סורוקה הפרידו בינינו, אחת נסעה לבת ים, השנייה לדימונה. זה ידוע.
חזק.
כן, בבקשה, ברור, ברור.
טוב, נעבור למשחק נוסף בבית א', פולין מארחת את סקוטלנד הערב ברבע לעשר, שתי הנבחרות עם ניצחון בודד וטקו, 4 נקודות בלבד, סקוטלנד מגיעה במומנטום טוב יותר גידי, ניצחה את קרואטיה, אגב, היא לא ניצחה את קרואטיה משנת 2014 במשחק ידידות, מה אתה אומר?
וכמה פולין היחס הולך שם?
פולין עם יחס של 2.05, טקו 3.10, ניצחון לסקוטלנד 2.75, אופירה, מה אתה אומרת גם?
רק שנייה, אני מחכה לסיסטמס מהילה, הילה נותנת לי את התוצאה, הילה, תני לי את התוצאה, בבקשה, אני רק עם הילה בליק היום, הילה, כן, תני לה, תחזרי על זה.
אני על תיקו.
איך? תיקו, אתה תיקו.
תחזרי עוד פעם על המשחק, בבקשה, בפינת הווינר. פולין ניצחון, היא כתבה, לא מתווכחת איתה.
פולין, אוקיי, אז הילה, לא אומרת פולין, אני עם פולין. טוב, נעבור לבית ד', עוד משחק מעניין, ספרד, מארחת את שווייץ, הילה, את שומעת?
שמה כסף שהילה אומרת ספרד, כי יש לה קליניקה במדריד עם אחותה פולה.
אלופת אירופה גם.
כן?
ספרד גם אתה הולכת?
ברור, ספרד בגדול.
ברור, ספרד,
אבל הוא הולך לבצע הרבה שינויים בהרכב.
זה לא משנה, מתוקה, אתה עדיין לא הבנת, אנחנו נאמנות בנשמה. ברור, ספרד היא כתבה.
גם הרכב השלישי של ספרד, הוא לא רע.
היא כתבה ספרד? אוקיי. אז גידי, גם כולם הולכים מספרד. ספרד עם יחד של 1.25, תיקו 4.40, ניצחון לשוויץ 6.60, ונסיים את הפינה, אילה, אני מקווה שאת שומעת את הפינה האחרונה, סרביה נגד דנמרק, הערב ברבע לעשר. כן, משחק הכי מעניין בבית, שאחרי מי מהשתיים תסיים במקום השני, ותעלה לרבע הגמר. מה אתה אומר? סרביה מקום שלישי עם 5 נקודות.
הילה אומרת, סרביה, ניצחון לסרבים, גם הסרבים באים לקליניקה של פולה במדריד.
איך היחס?
היחס, סרביה עם יחס של 2.40, תיקו 2.85, ניצחון לדנמרק 2.5. מה אתה אומר?
זה משחק מאוד, זה המוקש של הערב.
זה המוקש, כן.
זה המוקש.
לך עם מילה. מי שהולך עם מילה רק מרוויח. לך עם סרביה.
יאללה, לא נשבור לך את המילה, אופירה.
תודה. תודה, אין מילה, זאת המלכה, ברור.
אז עם סרביה, עד כאן פינת הווינר, תודה רבה.
תודה.
בוא נראה, שלא ביום רביעי נגיד מילה פה נפלה.
מילה זה...
לא תשלח. איך תיקח? תוכנית הספורט של ישראל. תוכנית הספורט של ישראל. ועכשיו, אופירה אסייג וגידי ליפקין.
7:05, ערב טוב לכם, ברוכים השבים לשעה השנייה, תוכנית הספורט של ישראל בשיתוף וואן. אצלי באולפן, העורך הראשי של וואן, גידי ליפקין. אנחנו משודרים מרדיו תל אביב, רדיו חיפה, באתר של הרדיו, באפליקציה של הרדיו, ואם הצלחתם לטוס, אז אתם יכולים לשמוע אותנו מסביב לעולם. מאוד קשה לטוס בימים האלה. אנחנו די נצורים, מה שנקרא. עורכת ומפיקה מיכל ברנוי, והטכנאי שלנו אלעד נבון. עכשיו אני רוצה להיות בצפון עם דורון בנדור שלנו, וואן, אלן בנדור.
אלן חברים, ערב טוב, שבוע טוב.
אלן, אלן, יצא קארונוביץ', פרשן רדיו חיפה, שלום.
שלום, ערב טוב.
אופירה, את יודעת איפה בנדור היום היה?
איפה?
בסיור מסעדות בצפון.
לחפש לי מסעדה, הוא חייב לי. תגיד טוב,
אני חייב לך מה קרה, מה...
אני אמרתי, נבחרת תסיים בתיקו, מה זאת אומרת?
עד גדולה.
בוא רגע נזכיר לך, בנדור, בוא נעשה לך תזכורת.
לא, לא, זה עשי.
כן, כן.
לא, יש לנו את התזכורת בבקשה? קדימה, תנו לי תוצאות לסיום, חברים.
4-0 קל לצרפת, ונתקדם קדימה למשחק הבא.
וואו, קדוש.
3-0 צרפת.
גידי?
4-2 צרפת.
4-2,
משתה... 2-2, צרפת ישראל, תרשמו.
אז אני מזמין אותך, מה מתקשיבי טוב. עם 2-2, את מקבלת ממני וואחד.
תקו.
זיכרון יעקב, יש איזה מסעדה טובה.
מה זה שם?
מה אתה מביא אותי לזיכרון תחת טילים? בוא, מה, לא מבינה. זאת ההזמנה, אתה רוצה להרוג אותי על הדרך?
לא, מישהו הזמין אותי היום, אז אני מזמין אותך.
אתה יודע מה?
תקו, תקו.
לאיפה שתיקח אותי, אני אהיה מבסוטה. איך אני איתך?
בכיף, מאמי.
סגרנו, אני רוצה ללכת לנעריה, לאכול בנעריה.
הלוואי שיהיה תקו, הלוואי תקו.
יאללה, רשמנו. תודה חברים. פרסומות, אני אתה ואימא שלך. תקו, אמרתי או לא אמרתי?
וואי, תקשיבי, אופירה, אמיתי, יש לך לפעמים כליות, מה זה בול המטרה?
הנה, ערן סייג כותב לי שיזמין אותך לרפאלו, איפה זה?
לאיפה?
רפאלו.
לא, זה לא בתחום שלי, זה רחוק. תקשיבי, ממי.
לא בתחום שלו. לא בתחום שלו.
הרד אתה גדול על ה-SMS. אוקיי, תקשיב, אתה גדול. קודם כל, אמרתי תיקו או לא אמרתי תיקו?
קודם כל, מדהים. תודה. ואני רוצה להגיד לך שזה...
כמות ההודעות שקיבלתי, הראשון הכי גבר זה גידי ליפקין סימס, אחר כך קיבלתי מבול, אמרתי, מה, ה-SMS של בנדור, לא מגיע, לא מגיע. רגע, איציק אהרונוביץ', מה יש לך להגיד על זה? על זה שדורון עד עכשיו לא סימס לי?
רפאלו זה בנוף הגליל, אגב.
השאלה נשאלת, האם שלחת?
לא.
אז לא הרווחת.
איזה פריירית.
כן, אני שלחתי וכן הרווחתי, מה לעשות?
לא מאמינה לך.
בלדור, אני שלח
לך פוצה
את כל
האוויר
שלי,
אני אספר לקיטי
בני
לבנו. טוב, אני מצפה ממך, איציק, אני מצפה ממך שתמצא לי מסעדה טובה.
אני חושב שרפאלו, לא יודע
אם היא עדיין קיימת, קיימת, בנוף הגליל, מסעדה איטלקית.
קיימת.
איפה שאופירה תרצה, אני פה.
סגור.
זה שלך.
סגור, עכשיו תקשיבו רגע, וקודם כל דרון, תודה רבה, אני מעריכה מאוד. עכשיו תקשיבו רגע, אני רוצה לספר לך משהו שקרה לי ביום חמישי. יום חמישי כמעט צלצלתי לאחד מכם, הייתי אמורה להקפיץ את הבת שלי לכפר ישוע. תקשיבו טוב. אמרתי, טוב, יאללה, מה? 40 דקות אני נמצאת. זה לקח לי שעה 50. תפסו אותי 4 או 3 אזעקות. רק בשתיים מהן יכולתי לעצור בצד, בשאר הכבישים בדרך לכפר ישוע, הכל כביש ללא שוליים, זה פחד אלוהים לנסוע בצפון. אני כל הזמן אומרת, ליבי עם הצפון, ליבי עם הצפון, אבל מה שאני עברתי ביום חמישי, אתם גרים באזור מלחמה נקודה. זה פחד אלוהים. היה קטע גם בחזור, שהיה כתבם, אם אתם זוכרים, מעל קיסריה. עכשיו אני אומרת, אין לי איפה לעצור. אני עכשיו פותחת את החלון של האוטו, מלמעלה, ואת הגג, ואני רואה את הכתבם. אבל תגידו, זה אמיתי? המדינה הזאת ירדה מהפסים? כתבם מעלינו בכבישים, ואף אחד מאיתנו לא יכול לעצור. אני רוצה לומר לכם, שכל מי שגר בצפון, מבחינתי, זה, אני אומר, זה לא רק, עזוב רגע פחד אלוהים, אזור מלחמה, צריך להצדיע לכם על מה שאתם עוברים שם בתקופה האחרונה. זה מה שקרה לדרום במשך שנים, ועכשיו לצפון, זה בלתי אפשרי לחיות ככה. 5-6 שעות הייתי, הלוך חזור, כולל נשיקה לילדת הבת מצווה, פחד אלוהים. כמעט צלצלתי למישהו מכם להציל אותי. אין שוליים בכבישים.
גם אם צריך לצאת בהזקה, אנחנו פה ועבורך.
ומה היית עושה? מה היית עושה? היית באה אליי בחיית בנדור.
וואלה הייתי בא. וואלה?
איזה חמוד אתה.
מה זאת אומרת?
זה נורא. זה פחד אלוהים.
כן, דיברנו על זה לא פעם ולא פעמיים. זו תקופה לא פשוטה, בטח כאן לחיפה, לתושבי הצפון. לכולנו, הנה עכשיו בשפרם שמעתי, הבהירו לי איזה סרטון שגם שם היה משהו. אז כן, לא פשוט. לא פשוט אף אחד מהאזור. בוא נקווה לימים יותר טובים. אומרים הפסקת אש, הפסקת אש, אבל עד שתהיה הפסקת אש. אלוהים גדול. בינתיים צריכים לחיות את המציאות הזאת.
טוב, yeah. דרך אגב, רק שתדע, איציק אהרונוביץ', שכותבים לי פה שיש גם מסעדה על יד סמי עופר, קוראים לה קסטרה.
לא,
מכירים?
לא, קסטרה בטח, אופירה, שם אני אוכל עם אשתי כל הזמן. בוודאי.
אומרים שמסעדה ממש טובה.
זוכרת, הייתי איתי במנהדה שלי עם איציק זוהר בקסטרה, במסעדה של שי הראל, שזכה ב... איך זה נקרא? בתוכנית...
מחוץ למיליון.
לא, לא, יש תוכנית שנוסעים לחוץ לארץ בלגני, נו. שיש לך, עכשיו היא חוזרת.
מרוץ למיליון?
לא, לא, לא.
הישרדות?
הישרדות, הישרדות טובה עכשיו.
אך שלא זה עוזר מענה של הפולחה. ואני ואז היינו ואכלנו במסעדה של שי, אני לא יודע מה זוכרת.
ברור, 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 מסעדה מעולה, מסעדה מעולה.
זה היה בקסטרה.
נכון, נכון, מסעדה מול אחלה, טוב, רשמנו. בן דור, תכין את המזומנים, יאללה חברים, דברו אליי.
אני הכנתי לך תקציב מיוחד, בצד, הכל בסדר.
בוא נשמע, מה התקציב, בן דור?
מה אתה צריך להגיד, 250 שקלים.
לשתייה או...
מה זאת אומרת שתייה? ארוחה.
כל ארוחה 250 שקלים?
מיכל פה נפלה מהכיסא.
למה?
ואם יעלה יותר?
אם יעלה יותר, לא תשלים לי. אני תקציב של ארוחות, אני לא יכול לחלוק יותר מדי, לא צריך להצלחם, גם את קצת נסחפת, אופירה, עם מה שאת מצפה. לא יודע למה תקליט.
אני רוצה, אני יכולה בבקשה את זה לפרומו, אם אני ארצה יותר תשלימי, אני מבקשת את זה לפרומו, מיכל, אין בעיה, בן דור אני אשלים, סגרנו, אתה מתוק אמיתי, אתה יודע מה בן דור, אני אעשה את זה הפוך, אני אזמין אותך.
לא, זה לא.
למה לא, מה, אני אזמין אותך.
זה לא, אופירה,
לא?
זה הזמנה עליי, בכיף, משהו טוב עליי, 250 שקלים, מה שאת רוצה, תבחרי.
סגור, אין בעיה, תודה רבה על התקציב, אני מודה לך. חברים, דברו איתי על נבחרת הכדורגל של ישראל, איציק אהרונוביץ', דורון בנדור, בבקשה. ארבע נקודות חלומיות.
אני אגיד לפני שאני מתחיל באמת, שהוא איציק יתחיל לדבר על המקצועי, כי הוא אמון על זה, ובאמת גם מחזיק מאירן בן שמעון ולא במקרה, אז אני יכול לבוא ולומר לכם שלפחות מתחילת הווייב בנבחרת, אני חושב שוואלה צריכים באמת להגיד מילה ענקית לאירן בן שמעון, שימין בדרך שלו, גם כשהקבוצה וגם כשהנבחרת ספגה מפלות של 1-4 ו-1-4 וידע להרים אותם, ואני חושב שהעובדה שהוא באמת בזימונים של המשחקים האחרונים הוא באמת בלי חשבון הזמין כל השחקנים שבכושר, שזה ירדן שואה ושזה דיה סבא וזה דין דוד, ולא בלי חשבונות ובלי שיחות טלפון ובלי כלום, ראינו שהנבחרת וואלה מביאה את עצמה למקום הטוב ביותר, מה עוד שהוא ייצב את ההגנה, שזה מבחינתי הכי חשוב, שון גולדברג חזר, רז שלמה, וכמובן עידן נחמיאס שבכלל לא משחק במכבי תל אביב, וואלה עשה פה הגנה נהדרת, וזה לא משנה אם יחזקאל פעם על הקו, ופעם אתה רואה את דסה, ופעם אתה רואה כל פעם הנור, יופי של נבחרת, נבחרת מאוחדת, מלוכדת, ורן צריך באמת להסיר את הכובע.
מכזה איציק מקצועית. איציק? אני לא יודע מה זוכרת, אבל לפני שבוע, 10 ימים, שאלת אותי שאלה, אמרתי, האם הוא צריך להזמין את שואה, את סבא ואת דין דוד?
נכון.
אני חלק עם שלושה סימני קריאה, שאוי באבוי לו אם הוא לא יזמין. עכשיו, אני מכיר את רן בן שמעון, משהו שחקן בהפועל חיפה. אני בידידות הפלאית אותי איתו כל כך הרבה שנים. ואני עשיתי באמת, לא בגלל שאני אומנם פרשן כדורגל, אבל פעמיים ניסיתי להביא אותו למכבי חיפה. פעם קרה מה שקרה כשהוא היה בקפריסין, קרה את כל הבלגן הגדול, ואז הם כעסו מאוד עליי, לא דיברו איתי תקופה, לא רוזי מור ולא ינקלה, אמרו לי, אמרת הוא יגיע בשחייה, לא הגיע, לא ניכנס לפרטים למה. אבל הפעם השנייה שקרה לי המקרה איתו, זה שיאנקלה שחר בפודיום, כשהחליטו להביא את מסדגו, ואני מאוד כעסתי, כאילו, התראתי, איך אתם יודעים, מאמין חזר לי, כן, אתה רצית להביא את רן בן שמעון חבר שלך, הוא זרק לי את זה מעל כולם, בדורם זוכר את זה, כולם זוכרים. מה שאני בא להגיד לך, למה אני אומר את כל זה? רן בן שמעון הוא אחד המאמנים הכי גדולים בכדורגל הישראלי, למרות שגידי ליפקין אף פעם לא הסכים איתי בנושא הזה. הוא נכשל במכבי תל אביב,
זה לא נכון, איציק, אתה עכשיו סתם דברים, כי אני אמרתי לך, רן בן שמעון מאמן מצוין שצריך להוכיח את עצמו, כי עשה עונה גדולה בזמנו, לקח את האליפות בקריית שמונה, אבל היה כמה קבוצות שהוא לא הצליח, הוא השתפשף, ואני, דרך אגב, אני אמרתי לך שמאמן נבחרת ישראל הוא מוכן, כי הוא עשה את קפריסין, הוא אימן את נבחרת קפריסין, ועשה את כל השינויים שצריכים, ואמרתי לך, לנבחרת ישראל הוא מתאים, והוא מאמן מצוין לנבחרת ישראל, אז בואו נשים דברים על הדיוקם.
גם אתה וגם רן.
את רן אני מכיר, אגב, מישהו היה בן 13, אז בואו...
ברור. מה שאני בא להגיד לכם, שאני מכיר את הראש של רן בן שמעון בכדורגל, אני חושב שהוא מאמן טקטי ברמות הכי גבוהות שיש, גם הגנתית וגם התקפית, שזה קשה, אין לזה להרבה מאמנים שיש לזה בשני הכיוונים. וכשאתה גידי ליפקין הזכיר את האליפות בקריית שמונה, שזה היה דבר נדיר, גיורא שפיגל עשה אותו דבר בבני יהודה, אתם לא זוכרים אולי.
בטח שזוכרים, למה לא?
לא, אתה זוכר ואני זוכר, ואולי גם אופירה זוכרת. אבל בגדול אני אומר לכם, שהוא יודע להכין קבוצה, הוא יודע לקדם שחקנים, הוא לא מפחד מחוסר של שחקנים, הוא לא מפחד אם יקחו לו שחקנים, וכשהוא יודע להזמין את כל הסגל, את כל השחקנים הכי נכונים, בקושי הכי טוב לנבחרת, והוא יודע להעמיד אותם נכון, והוא יודע לעשות את החילופים, בן דור יש את משפט שאומר,
ניהול משחק ונועל משחק.
נכון, אתם רואים איך שהוא עושה את זה בגדול. עכשיו, כשהשחקנים רואים את המאמן הזה, איך הוא מדבר איתם, איך הוא מאמן אותם, איך הוא מתרגל אותם, הם מקבלים את הביטחון, בענק, הם יודעים שיש על מי לסמוך, וראינו אחד כזה שנותן לך את הכל, הוא נותן לך עם כפית לאכול את כל הדברים ששורים לכדורגל, ויכולתי לראות אותו במחצית, באיזו הקלקה שהייתה באיזה מקום, אני כבר לא זוכר פה, ותענוג לשמוע אותו, הוא ורבלי ברמות הכי גבוהות, והוא יגיד לך את האמת, והוא לא מפחד מכלום, בטח לא מקבוצות כדורגל, וכשהוא בא לשחק נגד צרפת, הוא יודע שצרפת בארבע רמות יותר טובה מהנבחרת שלו, אז אולי הוא יותר הגנתי במשחק, אבל הוא עושה את מה שהוא צריך לעשות. וכשמגיע המשחק עם בלגיה, והוא יודע של בלגיה חסרים שחקנים כוכבים, ואז תוך כדי תנועה הוא ידע שברבע שעה חצי שעה קרובה יהיה קשה, אבל תוך כדי תנועה הוא ידע שהוא יוכל לנצח אותה ואז החילופים. בינגו עם סבא, בינגו עם חזיזה, בינגו עם ירדן שואה, כל אחד שנכנס היה בינגו, וידע גם להשתמש בסולומון נהדר. הקטע עם הקו ועם החילופים שהוא עשה עם... כולם חשבו שהוא משחק עם שלושה בלמים. לא, הוא שיחק עם ב-4-3-3, ונטל חופש פעולה לסולומון על כל הקו. אבל הוא גם ידע להגיד לו, אדוני, אתה תחזור עם המגן שלך, ואתה גם תיתן לזרה על הכנף של הולנד הימני. ואז במצב הזה, גולדברג קלסים היה בלם שלישי, וכאילו לא קרה שום דבר. ובדברים האלה שהוא עשה, רל בן שמעון, במשחק נגד בלגיה, רבותיי, הוא הוכיח פה שיש פה מאמן ענק, אז אני מאחל לו בהצלחה, כי הוא באמת...
יציק, עכשיו יתחיל המבחן הגדול שלו. כי אתה יודע, בסופו של דבר אנחנו רוצים לראות הישגים. לא רק מחמאות על ניצחון כזה או אחר.
גידי, אני שלחתי לו אס-אמס אתמול בלילה, וואטסאפ, אני אגיד לו מה כתבתי. רן, אני לא מופתע, שלושה סימני קריאה. באמת לא הייתי מופתע, ולא משנה מה הוא ענה לי.
אני רוצה להגיד משהו לגבי רן, אני חושב שהשינוי הגדול...
רגע, אבל תאמר את זה ברשותך אחרי פרסומת זהב קצרה וטובה.
פרסומת זהב.
משתגעים מאינטרנט מג'עג'ע? לדור שלא יכול בלי, מגיע פאטרן דיירקט פייבר, סיב שמחובר ישירות לשרתים של ענקיות האינטרנט בעולם. מצטרפים עכשיו ונהנים מחודשיים ראשונים חינם. חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
בבקשה, בן דור.
אני אומר, אני חושב שהדבר הגדול ביותר שרן בן שמעון עבר זה שהוא אימן גם את נבחרת קפריסין. וכי אותו מאמן נבחרת, זה עזר לו המון, ועוזר לו המון גם להיות מאמן נבחרת ישראל. אני חושב ששינו לקח את זה בחשבון כשהוא החליט למנות את רן. נכון שהוא רצה את ברק בחר, אבל כשהיה לו את רן אז הוא הלך על זה בשתי ידיים. ואני חושב שכולם היום גם רואים את השינוי הגדול. גם רן ברעיונות, את רואה את רן ממוקד מאוד. פעם היינו רואים אותו באמת כמו שגידי אמר, הוא היה בקבוצות גדולות, והיה, את יודעת, כל פעם עם היד על המצח ומדבר כזה. וואלה, הפעם אתה רואה שיש בו שינוי אדיר, ואני חושב שהשחקנים כל כך מעריכים ממה שלפחות אני מקבל ומדבר איתם, את יודעת שיש פה דביעות אצבע, וכן, נועל משחק וניהול משחק, כאן נמדד אצלי מאמן, והוא יודע לעשות את שני הדברים, ובואו, איך גידי אמר, צריך לראות תוצאות, צריכה להיות המשכיות, אז בואו נראה גם באמת במוקדמות המונדיאל את הנבחרת איך שהיא משחקת, למרות שאני רואה שלא כל כך בונים על זה, יותר חושבים על היורו, אין לי מושג למה, לדעתי.
נראה את בן דור, יהיה את ההגרלה, ואז יהיה פה פנטזיות, נפנטז,
בדיוק.
ונחשוב, יהיה זמן לזה.
אבל חברים, בואו ננסה לקחת את זה קדימה. איציק, איך רן בן שמעון מצליח למנף את הסיום המתוק הזה של הקמפיין?
קודם כל, ההגרלה בקרוב, חודש הבא, אם אני לא טועה, המשחק הראשון זה במרץ, נדמה לי. אני חושב...
ההגרלה בחודש הבא, ב-13 בדצמבר.
יום שישי זה יצא.
אני לא יודע את התאריך בדיוק, המשחק הראשון...
אני לא טועה, נכון, גידי? 13 בדצמבר, בבקשה.
את מדייקת,
אופירה, מדייקת. בבקשה.
אני אומר לה, שלאיראן יש סגל של 22 שחקנים, שהוא יכול להשתמש בהם איך שהוא רוצה, וכשאני מדבר על רן, הוא קצלף פר, כשאני מסתכל על מחמוד ג'אבר ואבו פני, שבקמפיין הקודם לא ספרו אותם, שחקני ספסל לכל דבר כמעט. אני לא זוכר אותם, קליברים כאלה גדולים בנבחרת באמצע שדה. ורן האמין בהם, ידע מה יש בהם, ידע איך להשתמש בהם, והם נראו ענק, וככה הוא ישתמש בכל שחקן ושחקן בקמפיין הבא, ורק אנחנו יכולים לעצמנו לאחל שנהיה הרבה יותר טובים, כי אנחנו נהיה בדרג 3, ואנחנו מסוגלים לנצח גם בדרג 2 וגם בדרג 1, אם תהיה לנו הגרלה טובה. הסתכלתי היום על הדרגים, על הקבוצות. יש קבוצות שלא כאלה גדולים יותר מאיתנו גם בדרג 1. שהגרלות, שהגלה יכולה ליפול עלינו דווקא הגלה כזאת, והכל יכול להיות טוב. אני רוצה להאמין שהוא יוביל אותנו כבר למונדיאל הבא. רוצה להאמין בזה, ואני מאמין באמונה שבאה, ואני מוקלט, תזכרי את זה.
ההבדל הגדול, אגב, אופירה, שיש לנו היום ספסל. מה שלא היה לנו בתחילת הקמפיין הזה, יש לו ספסל אדיר, אפשרויות מגוונות, ולכן אני חושב שזה יתרון מבחינת רן בן שמעון, שהוא לא צריך לשבור את הראש, כי בתחילת הקמפיין, בגלל הפציעות ובגלל ההתנהלות קצת שהוא השתפר בה ככל שחלף הזמן, אז יש לו היום סגל אדיר, אני חושב, לנבחרת ישראל, שלא היה לנו
הרבה זמן. קודם כל ההגנה, גידי, הגנה כשהוא שמצה לא מעט וספגה בסתונות.
זה, כל משחק, זה לא הגנה רק, זה כל משחק ההגנה. משחק כי רן בן שמעון הנחיל פשוט משחק הגנה, אחרי שהוא ראה שהנבחרת מקבלת כמו מסננת שערים. אגב, אתמול אופיר הזה אחר למעלה מ9.5 שנים, נבחרת ישראל משחק שני ברציפות, היא הצליחה לא לספוג שער, לא היה לנו את זה שנים רבות, זה ההבדל הגדול.
גידי, במשפט פשוט, טקטיקה בקנטן בצערי איכות. עכשיו, כשאתם מדברים על הגנה, אתם לא יכולים לא לדבר על השוער, שהוא היה ענק.
בוא נדבר על דניאל פרץ, חברים.
אבל
אני אגיד לכם את התזה שלי לגבי שוער, כל החיים שלי אני אומר את זה בכל מקום, גם כשהייתי שחקן. תראו, שוער כדורגל הוא גם פונקציה של השחקנים שמשחקים איתו. עכשיו, אם יש קבוצת כדורגל, שמלמעלה עד למטה עושה הגנה, עושה את החיפויים ואת הגיבויים, ומתאבדת על המגרש, ועושה גליצ'ים, ולא נותנת להגיע אליו, אז בסופו של דבר הוא ייקח לכם גם את הכדורים, מבין חיבורי הקורות, וזה פרפרזה, תראו איזה גולים הוא לקח נגד צרפת. ותראו את הדברים שהוא עשה, אני לא דווקא מסתכל על הזינוקים שלו נגד בלגיה. אותי עניין ביציאות שלו, שהוא יגרף כדורים.
הוא השרה ביטחון לכל הגנת הנבחרת ולכל המשחק.
בעבר, היריב, החלוצים, יותר גבוהים, יותר חסונים, יותר ביונים, היו לוקחים לרשת את הכדורים האלה. אבל הוא ידע להגיב ולקחת אותם או לגרף אותם לפני שהיריב הגיע. אז זה שוער כדורגל, זה כל הביטחון. זה אחד נותן לשני, השוער נותן את הביטחון להגנה האישית והקבוצתית, והקבוצה באופן אישי הקבוצתית, וגם ההגנה האישית נותנת לשוער את הביטחון, וזה אחד עם השני ביחד, בסוכן.
אפרופו אגב שוער,
כן.
איציק ויסוקר, אחד מגדולי השוערים של הכדורגל הישראלי, חוגג היום 80, אז נשלח לנו פה
מזל טוב, טוב, מזל
בריאות,
טוב.
והרבה בריאות.
אוקיי, חברים, דורון בן דורואן, וכמובן... איציק אהרונוביץ' שלנו, שמרו על עצמכם, תודה רבה.
ביי חברים. תוכנית
הספורט של ישראל. 7:30, מתלוננים, מתלוננים, בסוף מכבי זוכה בתואר ראשון העונה, זכתה בגביע ווינר, צריך לומר שהיא שמתה יתרון דו ספרתי, איבדה כמובן את בלט עם פציעה בברך, אבל ידעה להתעלות ברגעי ההכרעה, עם 86-83 על מכבי רמת גן, אז בוא נקרא לזה ככה חמוץ מתוק.
וגם עברה לתקנה, כי היה דקה שהיא שתפרה גזרים בלי ישראל אל המגרש. והם לא שמו לב.
בוא נדבר גם על זה, אבל קודם כל, מברוק למכבי תל אביב, משה ברדה ולינוף גזית, וואן, ערב טוב לכם חברים.
ערב טוב.
ברדה, אני מקווה שאתה שם מחוסה, כי שמעתי שאתה עם גשם ובעיות, שלא ממחר תודיע שאתה חולה.
אני, כן, כי מתי זה עצר אותי לעבוד?
איזה חמוד אתה ברדה. דברו אלי חברים, מברוק למכבי תל אביב, למרות שזה לא היה כזה קל לי.
נכון, זה לא היה קל. אני האמת לא זוכרת משחק העונה שמכבי הפכה אותו לקל. תמיד היא מצליחה איכשהו העונה להסתבך, לשמות יתרון גדול, שחקה נפצה תוך כדי, כמו שאמרת, עושים איזה הגדרה מדויקת, חמוץ מתוק. כי בסך הכל תואר ראשון, אמנם זה סוג של תואר של משחקי הכנה, למרות שאנחנו עמוק בתוך העונה, הגמר הזה נזכיר מתחה בעקבות תקנות של פיקוד העורף בזמנו עם המתקפה האיראנית, אז הוא מתחה לאמצע העונה, היה תשעות לתחילת העונה, אבל טוב, זה תמיד טוב ותמיד נחמד ותמיד נותן ביטחון לשחקנים, מה שכן, אני חושבת
הגמר הזה עלה להם ביוקר, פציעה של תמיר בלט.
בדיוק, תמיר בלט זה השחקן הכי משמעותי היום בכדורסל של עודד קטש,
ראוי קטש,
איך הוא נכנס לתוך הפרקט, ברגע שהוא ראה שתמיר בלט נפצע, גם הם מאוד מחוברים, וגם הוא יודע שזה שחקן הכי חשוב לו, אז הוא בחוץ ל3-4 שבועות, ואלו הערכות. צריך להזכיר שיש לנו בחודש הקרוב, אמור להיות דרבי, אמור להיות משחק מול הפועל ירושלים, אני אומרת אמור, כי איך גידי אומר, איש המדד במדינה שלנו מקור מחר, כן? אז אני מדברת על הליגה הישראלית כמובן, שני משחקים מאוד 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 חשובים למכבי תל אביב, הפסד שלהם בשיטת המשחקים של השנה בליגה, אין יתרון באיטיות אולי בסוף העונה, ואז הכל פתוח פה בפלייאוף. במיוחד יש שתי קבוצות מאוד מאוד חזקות, אני הולכת רחוק, נכון, אבל זה משחקים מאוד משמעותיים, ואם בלאט לא יחזור בזמן והחזרה שלו תתעכב, מכבי זה בעיה מאוד גדולה, ראינו אותה בלי בלאט שהוא נפצע בשריר הערך האחורי, הוא רק חזר מפציעה, נזכיר, הוא לפני שבוע וחצי חזר מפציעה, עוד פעם נפצע, ויהיה למכבי מאוד מאוד קשה. הכותרת השנייה זה הסיפור של סטייבן לי, דיברנו על זה פה בשבוע שעבר, השחקן שחתם במכבי תל אביב, אני מזכירה, לא במכבי בלגרד, מכבי תל אביב, אבל לא מסכים להגיע לישראל.
הוא לא מסכים כי נתנו לו את זה בחוזה, זה לא שהוא עושה משהו שלא היה מוסכם איתו.
נכון, לא באשמתו, זה היה החוזה שחתמו עליו, שקטש לא היה מודע.
וקטש כבר מתפוצץ מזה ולא מוכן לקבל את זה יותר.
עכשיו גם קטש אומר, בסוף המשחק נצטרך, אנחנו קרובים לרגע שנצטרך לקבל החלטה, וכשהוא אומר את זה, הוא לא אומר נקבל החלטה כמשהו חיובי, אלא נקבל החלטה אולי לשחרר את השחקן הזה, למרות, ועכשיו ברדה יגיד, נכון, תמיר לו לטיסה, הוא צריך אותו עכשיו, אבל הוא גם צריך שחקן שמגיע לשחק פה בליגה הישראלית, ויהיה מעניין לראות אם יצליחו לשכנע אותו לבוא, ואם לא, מכבי זה בעיה מאוד 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 קשה.
ברדה.
כן. והייתי אומר אפילו מרחיק ואומר שזה ניצחון שסוג של כולו יפה בגלל הסיפור של תמיר. מעבר להכל. זה, תראו, כששחקן נפצע, וכל פציעה של כל שחקן היא כואבת. שחקן כן. שרק חזר, הספיק לשחק, שני משחקים כאילו גג ו... פתאום עולה לפרקט וזה קורה לעוד הפעם אחרי שהחלק מאוד מאוד מרכזי בזה שמכבי בכלל הובילה בדו ספרתי, כבר כן. ברבע הראשון, נזכיר. אז זה לא משהו ש... זה בסופו של דבר גם כואב על השחקן עצמו. באשר לסיטואציה, כן, מכבי בסופו של דבר, עם כל הרצון להמשיך לראות את סייבן לי, אומרים, כן, אנחנו כנראה צריכים להתחיל לחשוב בכיוון, ואז פתאום מתרחשת לה הפציעה של תמיר, ועוד פעם עכשיו מתחיל הדיון, כי אם משחררים אותו ממש ברגע זה, כשאין עוד, אין שחקן אחר שחתום, אז בפועל הם ביורוליג, מינו שני שחקנים, ואז עוד פעם חוזר כל הסיפור של העומס, וסכנה של פציעה של שחקן אחר, ובסיטואציה שבמלכות שאין איך לצל ממנו בעצם.
תגידו, אין?
סיטואציה שפשוט, כן.
איך קורה אתמול מצב שכל כך הרבה מאמנים במכבי, עוזרי מאמן, אנשי מקצוע, מנהלים, בסופו של דבר, עם כל שהקבוצה לא משתפת שחקן ישראלי ועוברת על התקנות, אוהדת צרופה של הקבוצה מהיציע, היא זו שאומרת לאחד מאנשי מכבי תל אביב, שימו לב, אתם רק עם זרים על הפרקט, שהם לא שמו לב לזה. תסביר לי איך זה קורה, ברדה.
תשמע, זה דברים שאני אומר לך אמיתי, יוצא שקורים, אני גם ראיתי קבוצה שמשחקת עם ארבעה שחקנים ביד אליהו במשחק יורוליג, והנדול הוא אפס, שבסופו של דבר הקרוז אומר להם, אתם עם ארבעה שחקנים על הפרקט. זה דברים שקורים, אני מה שיותר מעניין אותי, איך זה שאף אחד על הפרקט לא קלט את זה, זאת אומרת, גם
איך אתה מסביר את זה שאף אחד לא קלט?
זה משהו שהוא פשוט עזוי. קורה כאן איזשהו משהו לאחרונה
כן.
מישהו צריך לתת עליו את הדעת, כי אני...
מה זה מישהו? אחריות של מי זה ברמה העקרונית? של מנהל הקבוצה או של מאמן הקבוצה או של עוזר המאמן?
גם אם...
עזוב רגע את המזכירות. לא, רגע, אני רוצה רגע מהצד של מכבי. מי אחראי על זה?
מי, שמעון אחראי על זה? ברדה.
לא, מאמן.
אני צריך
להגיד את זה. אבל אתה יודע, יש לו גם צוות, אף אחד יכול להעיר את תשומת ליבו, מה?
עשו טעויות, אני אומר עוד הפעם, קורה שצוות אימון עושה טעויות ואמור לפי התקנונית. יש
איפה כל הספסל של מכבי? איפה? כל כך הרבה אנשים.
מצד שני גם איפה רמת גן? איפה השופטים?
ברדה, זה מכבי תל אביב. ברדה, זה טעות של מכבי תל אביב, אני מצפה להם.
לגמרי, ברור.
אני לא אוהב תמיד להסתכל על האחרים, לא. שיסתכלו אצלם.
לא, אבל יש פה רגע, גידי, אחריות של מכבי תל אביב, אתה צודק, אבל יש פה גם אחריות של המזכירות. תגידו, מה התפקיד שלכם חוץ מלהסתכל על מה מותר ומה אסור?
את מכבי רמת גן הייתה צריכה לקבל, מכבי תל אביב הייתה צריכה לקבל אווירה טכנית על זה.
בוודאי. לך תדע מה זה היה עושה למשחק של מכבי רמת גן.
גידי, כמו שאופירה אומרת, זה אחריות המזכירות לשים לב.
מה זה הדבר הזה?
יש להם העונה, יש להם לשופטים העונה.
מה התפקיד של המזכירות חוץ מלהסתכל על מה מותר ומה אסור? זה כמו שתאמר לי איך שוטר תנועה לא רואה איזושהי עבירה חמורה כשהוא עומד בצומת. לא, לך תחנך את האימא של זה שעשה את העבירה תנועה.
אופירה, צודקת.
זה לא עובד ככה.
כי יש השנה, יש יותר מדי טעויות, גם היה לו מכבר משחק קריית אתא מול הפועל תל אביב, שבשנייה האחרונה השחקן של קריית אתא נתפס שלוש פעמים על ידי שחקני הפועל תל אביב, וכלום, שום שריקה בחולצה, שום שריקה, שום, בברלי תפס אותו, שום שריקה, כלום, כאילו לא ראו את זה, זה לא, יש יותר מדי טעויות, וכדאי שבאיגוד השופטים שם יתעוררו.
זה פשוט, כן, זה בלתי נתפס הדבר הזה, מה שקורה.
בדיחה, יש את זה ביותר חלש.
יש את זה, זה קרה בלא מעט משחקים השנה בינתיים.
כן.
גם היו כמה דברים, מה שנקרא, במשחק של מכבי עם בני הרצליה, אבל כמו שגידי אומר, מישהו צריך לתת על זה כאן את הדעת, בסופו של דבר, כי...
אבל עדיין, מכבי מחזיקה בעצם טיקט ראשון, מה זה עושה לקבוצה, קודם כל מבחינת הביטחון העצמי, לי?
אני חושב שמבחינה הזו זה ניצחון ענק למועדון, למה?
ענק, ברדה, לא להגזים, כולה בלי לזלזל בתואר.
זה לא אליפות אירופה, לא?
אני מזלזל שנייה, אני מזלזל.
תסביר למה ענק.
כי מכבי תל אביב מגיעה במצב של אחרי ארבעה הפסדים רצופים בכל המסגרות. אחרי משחקים שהובילה בהם, והייתה ביתרון דו ספרתי מול שתי קבוצות מאוד חזקות, מאוד חזקות. ושמתה את ושמתה את הניסחונות האלה, ממש מה שנקרא, זה משחקים שהיא הפסידה בעצמה. ויש לה את הבעיות של העומק, ועכשיו יש גם את הבעיות של פציעות. ההפסד במשחק הזה יכול, מה שנקרא, כבר, זה כבר יכול להתחיל את הכדור שלג. לגמור, זה ליטרלי יכול להתחיל, מה שנקרא, סוף של עונה מבחינה מנטלית, לא בפועל. ולכן זה ניצחון ענק, כי זה מה שאין דבר שאתה, התרופה הכי טובה, כולם, כל שחקן כדורסל, כל מאמן כדורסל, להגיד, התרופה הכי טובה להכל. אם זה לחדר הלבשה שהוא קצת לא בריא, לא אומר שזו הסיטואציה כאן חלילה, או לביטחון שנמצא ברצפה, או כשדברים לא הולכים, זה ניצחונות. ניצחונות בדרך כלל התרופה להכל.
זה נכון, אבל רגע, לי תסבירי איך את רואה בעצם את הטיקט הראשון של מכבי תל אביב, אני מניחה שלא תשתמשי במילה ניצחון ענק.
לא, אני לא אשתמש, אני רק מזכירה שבשנה שעברה ושנה לפני
זה... אהבת ברדה, אבל בסדר, נו.
לא, בסדר, הכל טוב.
ענק, מה, זה אליפות אירופה נגד פנאתינייקוס, אבל בבקשה.
לא, אני מדבר מבחינת האופי, מה שזה עושה לשחקנים. זה למה זה ענק, לא מבחינת התואר כתואר. זה ניצחון שבא שאם מפסידים משחק על תואר, אחרי ארבעה הפסדים, שזה אולימפיאקוס ופנאתינייקוס ווירטוס בולוניה ובני הרצליה, שחזרו מפיגור שם, עלו ליתרון שאני חושב זה 8 נקודות, ואז עוד פעם.
אין בעיה, בבקשה. רגע, רק לי תשלים את דבריה, בבקשה.
אני מזכירה משהו קטן, שנה שעברה וגם שנה לפני זה, אם אני לא טועה. הקבוצה שזכתה בגביע ווינר לא זכתה באליפות.
למה? לא נכון. לא, לא, לא.
ב-2001 מכבי לקחה גביע ווינר ולקחה את האליפות.
שנה שעברה ירושלים זכתה, אבל לפני שנתיים מכבי תל אביב עם אלכס פויטרס בחדרה.
אז אני לא חושבת שזה ניצחון ענק, אני חושבת שזה ניצחון ש... היה חשוב למכבי תל אביב לנצח כדי להחזיר באמת את האוויר. אם היו אומרים, האם עדיף פציעה של תמיר בלט וניצחון, לא בטוחה שזה מה שהיו קונים לכל המכבי זה וכל זה. אבל הפנים מילאנו יום חמישי, לפני הפגרת נבחרת, כמו שאומרים, יש מילאנו ומכבי תל אביב מילאנו פצועה, יכולה לנצח את מילאנו, ואולי אפילו צריכה לנצח את
מילאנו. איפה יהיה אחרי זה הדרבי התל אביבי?
שאלה טובה.
איזה שאלה, שאלה נהדרת, לא רק שאלה טובה. הדרבי תל אביבי, עובדים על הפיס סרינה.
יש הגבלה של 4,000 איש, שאני יודעת שבמכבי רוצים להעביר את הדרבי לירושלים. האוהדים, יש שם אוהדים שלא כל כך אוהבים את זה, ומכבי צריך לקבל החלטה בקרוב מה היא עושה, אם המצב כמובן לא ישתנה וההגבלה לא תגדל.
אוקיי, חברים, לפחות עודד קטש יכול טיפה טיפה לנוח ולהתרווח עם הטיקט הראשון. תודה לכם.
לפי ברדה הוא יכול לצאת לחופש.
לא, די, לא.
כל הקבוצות בליגה אומרות שהם זה בחייך.
רשמנו. תודה, חברים.
תוכנית הספורט של ישראל.
7:48, שלום וערב טוב לך, עורך הדין מרק לייזרוביץ', מומחה בנזיקין וביטוח לאומי. שלום לך.
אהלן.
כמה אוהדי מכבי תל אביב אתה מייצג? אותם אוהדים כמובן שנפגעו צריך לומר, אוהדי אמסטרדם, תושבי אמסטרדם שביצעו בהם סוג של לינץ', חד וחלק.
אני הייתי אומר אפילו פוגרום, למרות שאני מייצג 5 מהאנשים האלה, אבל את יודעת, הרי ראשת העיר של אמסטרדם, בדיוק, שאמרה שבהתחלה זה פוגרום, עכשיו היא אומרת שזה לא פוגרום, ואני רוצה לשאול אותה שאלה אחת פשוטה, זה שיש אלימות אחרי משחקי כדורגל, זה אנחנו יודעים, זה קשה. אבל אני לא ראיתי אף פעם אף אחד שתוקף מישהו שאין לו שום צעיף של קבוצת כדורגל, רק בגלל שהוא יהודי, כמו שאחד הלקוחות שלי, שהלך בלי צעיף, בלי כלום.
תזמין אותה לעדות. בוא נראה מה יהיה לה לומר. היא משנה, גם היא שינתה את גרסתה.
חד משמעי, וזה מה שאנחנו באמת, חלק מהמהלך שאנחנו רוצים גם לעשות, זה להגיש תביעה בישראל, גם כנגד אייקס, גם כנגד אמסטרדם, גם כנגד ממשלת הולנד.
תגיד, אז להגיש...
רגע, רק שאני רוצה לשמוע מה הוא אומר. רגע, אתה בעצם, מה אתה מגיש בעצם בתביעה הזאת? שמה?
תראי, הרי למי שנפגע בפעולת איבה, יש את האופציה הברורה שפתוחה בפניו, וזה ללכת לביטוח לאומי, להיות מוכר כנפגע איבה, יש שם זכויות מאוד טובות, גם משלמים לו עבור הטיפולים הרפואיים, גם משלמים כמו בתאונת עבודה חלף מזכורת, גם משלמים קצבת נכות, זאת אומרת, זה מסלול מאוד
ברור, טוב, מסלול מאוד ברור.
שביטוח לאומי מאוד רצה, אבל כמובן שאנחנו רוצים גם להגיש תביעה על הרשלנות הנוראית שהובילה לדבר הזה. הרי אם עיריית אמסטרדם...
רשלנות מאיפה? מפה, מהמלל, מהמוסד, מהשבק או מאמסטרדם?
אני חושב שהרשלנות היא של אמסטרדם ושל אייקס ושל ממשלת הולנד. הם אלה, הם המארחים. הם צריכים לדאוג לסידורי הבטיחות של מי שמגיע אליהם לבית שלהם לשחק כדורגל משחק
פרטי. נכון.
הם אלה שצריכים לדאוג לדבר הזה, ויותר מזה, הם בטח צריכים לדאוג לזה שלא יהיו תקיפות אנטישמיות. מה זה?
איפה אתה מתכוון להגיש את התביעה?
אז ככה, ברמת העיקרון, הרי ברור שהדרך הפשוטה ביותר היא להגיש את התביעה בהולנד, שם הסמכות היה והכל. ולקחת עורך דין הולנדי, אבל בואו, אנחנו הרי יודעים, אנחנו יודעים מה יקרה כשזה יקרה. אף אחד לא יתייחס לזה ברצינות.
תתבע אותם פה, תטרטר אותם.
אבל הם לא יבואו לפה, אופירה, הם לא יספרו שום תביעה.
מה זאת אומרת, לא?
למה שהם יבואו?
לא, הם חייבים לבוא. למה אתה לא מכיר? בוא, שנינו מכירים איש עמיד מאוד שטרטר את אחד העיתונאים עד... אתה יודע איפה...
אבל לא, אבל אצלו בבית הוא עשה את זה, כי הוא עשה, נכון.
עד ארצות הברית, אבל גם פה הוא אצלו בבית, מה זאת אומרת, גם הבית שלנו פה.
לא, אבל ראשת העיר של אמסטרדם לא תתרח ותגיע לפה.
יוציאו לצו.
הכל בסדר, אז אם אתן נקדם פסק דין, זה לא...
בדיוק, מה זאת אומרת, יש צווים, אנחנו עדיין עולם חוקי. נכון.
בדיוק, אנחנו עדיין חיים בחוק.
מה התקדימים של תביעות בישראל נגד עיירות שמחול? זה מעניין אותי.
קודם כל, יש כאן שני דברים שצריך להסתכל עליהם. אחד, אנחנו תובעים הרי שלושה גורמים. שניים מהם גורמים מדינתיים, את מדינת הולנד ואת אמסטרדם, שהיא כמובן רשות בתוך הולנד. לתבוע אותם זה מאוד מורכב, מכיוון שהם בעצם באים ואומרים, הלו, אנחנו ישות ריבונית מדינית, מה אתם רוצים מאיתנו? זה נכון. אבל כאשר מבוצעים פשעים מהסוג הזה, פשעים שהם פשעים אוניברסליים, אנטישמיות ותוקפנות מהסוג הזה, מדינת ישראל קונה סמכות. למשל, בדין הפלילי זה מאוד ברור. למשל, אם מישהו פוגע במישהו ישראלי בחול, אם הוא מגיע לישראל, אפשר לעצור אותו ולשפוט אותו.
נכון.
למרות שהעבירה לא נעשתה בכלל בארץ. עכשיו, במשפט האזרחי זה כמובן יותר מסובך, ברור שזה יותר מסובך,
על כמה עובדת התביעה ברשותך? אגב, תביעה במקום, אני חייבת לומר לך באופן אישי, שחמשת האוהדים שניגשו אליך, עשו צעד גדול מאוד, קודם כל כי מגיע להם על מה שהם עברו, ב' על האנטישמיות של אייקס, וג' למען יראו ויראו בכל העולם. זה פשוט תביעה מצוינת. על כמה אתה תובע לסיום ברשותך?
כן, אנחנו נגיש תביעה על גובה של עד 2.5 מיליון שקל לכל אחד שנפגע.
למה לא יהיו?
די,
תנסה קצת יותר.
זה מה שמגיע אליהם.
עורך הדין מרק לזרוביץ', לך על זה בכל הכוח. תודה רבה לך.
תודה.
אנחנו מסיימים. גידי ליפקין, תודה. מיכל ברנוי, תודה. אלעד נבון, תודה. אני אופירה אסייג. איך אני מקווה שהם ינצחו בגדול את אמסטרדם וכמובן את הולנד, כולה חבורה של אנטישמים. שלום, שלום.